עמית, לוחם סיירת גולני, שם קץ לחייו בשנת 95. 13 שנים מאוחר יותר, שם קץ לחייו אחיו יותם, גם הוא במהלך שירותו הצבאי. גיל ואסתר אלכסנדר, זוג מופלא. אתם מחליטים לתמוך בהורים שילדיהם נטלו את חייהם, ואף למצוא דרך למנוע זאת, או לפחות להעלות את המודעות. גיל ואסתר אלכסנדר, בבקשה.
שמי עירית אורן גונדרס, יושבת ראש ומייסדת עמותת אור למשפחות. במהלך פעילותי בעמותה נחשפתי לאנשים שחוו טרגדיות קשות מנשוא, אך בחרו לקום ולבחור בחיים. פגשתי גם באנשי מופת שבוחרים לתת, לתרום ולהשפיע. ולכבודכם החלטתי ליצור פודקאסט שייתן השראה, דוגמה והערה לכל מי שחווה משבר קשה מנשוא, אך גם עבור כל אחד שמחפש השראה וכוח. בואו נלחץ פליי לכבוד אלה הראויים לתמיכה, לאור, לתקווה. האזנה נעימה.
דופקים לכם בדלת ב-5 בבוקר, ומה?
אומרים לנו...
תאונת נשק.
מת מתאונת נשק.
אוקיי. נשק שלו.
ואז אחרי זה מגיעים החיילים מהצוות, עוד קצת לפני הלוויה, ומספחים לנו איך מצאו אותו ומה קרה.
שואלים שאלות שהתשובות לא מאפשרות לברוח מבחינת איך שאנחנו רואים את הדברים, למשהו אחר. שזה הוא עשה לעצמו.
מה הרגשת?
מה הרגשתי? שטונות של אני לא יודעת מה על הכתפיים. חוסר הבנה מוחלט, כעס, עצב שפשוט מפרק אותך לרסיסים. שאתה פשוט מתפרק. המון סימני שאלה.
זה בא כהפתעה טוטלית. סימנו אותו כאחרון ברשימה שיחשדו בו. הוא היה המנהיג הטבעי גם בקיבוץ של החברה שלו, גם בצבא של הצוות. אז גרנו בעין הנציב.
בעין הנציב. אתה בכלל עלית לארץ?
מצרפת.
מצרפת, ולא היית דתי.
במשפחה שלי, הורים שלי לא היו דתיים ולא ציונים.
שירתת בצבא?
הם נכשלו טוטלית בחינוך, וחמישה ילדים ציונים ודתיים עלו לארץ.
עלו לארץ?
ובדרך תנועת בני עקיבא העולמית.
עשית שירות צבאי?
נשארתי כסיבות צבאי, חזרתי לצרפת שנה להדריך בתנועה, 3 ימים לפני מלחמת יום כיפור עליתי לארץ, ואז אסתר הייתה מק"ית בקיבוץ בעין הנציב, כי היא גם הייתה בתהליך חזרה בתשובה, אז היא ביקשה לשרת במקום דתי.
קיבוץ תיקית, מאשדות יעקב, איחוד.
נכון.
מק"ית בצבא. גם את חוזרת בתשובה? מק"ית
בנחל, אני התחלתי בסוף התיכון. אני אומרת, את הרומן שלי עם הדת, התחלתי לשמור שבת ב-י"ב, כשרות בשנת שירות שעשיתי בקריית שמונה. בצבא התחלתי להתמודד עם הנושא של התפילה, שאני מתמודדת איתו עד היום.
ואתם בעצם...
נפגשים בכוס קפה ב-4 בבוקר, אסתר הולכת לרפת ואני הולך לעבוד בלול.
ואתם מתחתנים והופכים להיות...
קיבוצניקים.
קיבוצניקים? דתיים.
כן. ואז נולדים לנו, זה אחרי זה 4 ילדים כל שנה, ילד. אחרי זה אסתר עושה הפסקת כדי ללכת ללמוד חינוך. ואחרי זה עוד 3 ילדים.
7 ילדים.
7 ילדים. עמית, טל, יעל והדר זה 3 בנות. ואחרי זה עוד 3 בנים, יותם, אלעד ובנימין.
עמית התאבד.
כן.
אתם מנסים להתמודד, ללמוד, ליפול, לקום, ואז 13 שנים אחר כך?
עוד פעם נופלים.
נופלים, יותם, מתאבד, גם הוא במהלך השירות הצבאי, כשהוא כבר היה נשוי.
נשוי שנה.
מה קורה?
כשעמית התאבד, הבן הצעיר שלנו היה בן 3. הבת הגדולה לפני גיוס, סיימה י"ב. והמחשבה הייתה כל הזמן, איך ממשיכים עם בית בריא, משמח, ומצד אחד, ומצד שני, לא, שזה לא יקרה עוד פעם. כאילו, כן להיות זהירים, כן לחשוב, כן להיות עם רגישות למה קורה לילדים, אבל לא להפוך את זה לאיזושהי אובססיה שנמצאת בבית כל הזמן. אבל כנראה שאין שום תרופה לדבר או מתכון.
דיברתם על זה עם הילדים?
קודם כל, פתחנו את זה מההתחלה באותו ערב, כינסנו את 3 הבנות הגדולות הקטנים, היו עוד קצת קטנים, 10, 6 ו-3, אבל הבנות כבר היו בתיכון, אמרנו, זה כנראה התאבדות, ואנחנו לא נסתיר את זה, ואנחנו נשתדל בכל זאת לתחזק את הבית, שיהיה בית נעים להיות בו, וזה מה שקרה, עם זה נתמודד. אחר כך עם הזמן, זאת אומרת בדיעבד, וזה שמענו מהבנים הקטנים, הם לא מיד הבינו שזה התאבדות, זאת אומרת זה לקח להם זמן, למרות שאנחנו חשבנו שאנחנו לא מסתירים והכל, בשביל הבנים זה היה, איך אמר בנימין, בשבילי עמית היה הגיבור האולטימטיבי, אמנם ידעתי שזה, אבל הוא היה הבן המוצלח ביותר, מלאך, ככה הוא התבטא. ורק יותר מאוחר הבנתי, הרבה יותר מאוחר הבנתי שזה התאבדות. וכנראה יכול להיות שזה, לא פתחנו את זה אולי מספיק, אני לא יודע.
לא, גם אתה צריך למצוא את המינונים, אתה לא יכול כל היום לדבר גם על מוות ועל התאבדות, צריך להיות בית שחי, ואתה צריך למצוא את המינונים הנכונים. וגם אתה לא, דברים עולים סביב ההזכרה, סביב יום הזיכרון לחללי צה"ל, סביב ההזכרה האישית. אם אין שאלה מצד הילד, אתה לא,
את לא יוזמת.
יוזם או פותח, באופן טבעי, אתה רץ
ביום-יום,
ומה שהיום-יום מבקש
יותם?
ממך.
ליותם לא היו שום סימנים?
לא, עכשיו, יותם כן היו סימנים. קודם כל, יותם כן היה מודע מהתחלה, ויותם ועמית היו מאוד מחוברים, למרות ש10 שנים הפרש ביניהם, מכיוון ששני האחים עמית מאוד רצה עוד אח, כ3 אחיות, הוא אמר לאסתר, אמא, עכשיו, בבקשה, תסדרי שזה יהיה בן. והיה להם אותם כישרונות, שניהם מוזיקאים, שניהם ספורטאים, שניהם מאוד אוהבים ללמוד, ושניהם מאוד חברתיים. אבל ההבדל שאצל עמית הכל הלך לו בקלות. לא מפחד משום דבר ולא נלחץ מכלום. יותם, מההתחלה ראינו שהוא הרבה יותר לחוץ, הרבה יותר פרפקציוניסט. עכשיו, מצד אחד יותם יצא לו פעמיים לדבר בהזכרות של עמית, והוא דיבר על הנושא, והוא אמר, אני עכשיו עברתי אותך, ואני
עברתי אותך בגיל,
ואני מצד שני, לפני שהוא התחתן, כשהוא היה בצבא, הוא נכנס לדיכאונות, וביקש עזרה, ושיתף אותנו. ומיד אמרנו לו ללכת לקב"ן, שאין לו לפחד, והוא היה מפקד בחינוך. וכל הזמן עם הרגשה שהוא לא מספיק טוב, שהוא לא מספיק מוסר את עצמו, שהוא לא צריך יותר שליחות וכו'.
הוא קיבל עזרה?
הוא קיבל עזרה, וזה היה לו טוב, הוא היה בטיפול אצל עובד סוציאלי, וזה היה לו מאוד טוב, ואז הוא הפסיק את הטיפול, הוא התחתן.
לא, הוא גם תפקד, כל הצבא הזה היה
ואחרי זה, כמעט שהוא היה במסגרת ישיבת הסדר, אחרי חתונו חזר לישיבה. אחרי כמה חודשים זה חזר הדיכאון, ואז שוב שיתף אותנו. ושוב ביקש עזרה שמסדר לו מטפל. ואז המטפל פחות מוצלח, ואז אחרי 5 פגישות הוא הפסיק. ואז הוא ביקש שמסדר לו עוד מטפל. אז הוא היה גר בבאר שבע.
הוא מתאבד.
הוא גם התחיל,
שבועיים לפני זה, הוא מתקשר אליי בבכי. אמר לי, אבא, אני מבין תגיד, הדיכאון זה תורשתי, כי אני יודע שגם לסבא, אבא שלי, היה לו דיכאון, דיברנו על זה, וגם לך היה דיכאון, דיברנו על זה. אמרתי לו, כן, אבל אתה רואה, כמו שסבא יצא מזה וחי עד גיל 92, ואני יצאתי מזה, אז גם אתה תצא מזה, אתה תלך לרופא, אם צריך גם משהו נוסף, עוד מעט תיפגש עם המטפל החדש, ותצא. ואז הוא הלך באמת לרופא, הוא נתן לו תרופות, אנחנו נסענו אליהם בשבת, בשבת היה בסדר, אבל שהוא נפל, והוא לא תכנן את ההתאבדות, אבל נשק מזדמן בזמן התפילה. וזהו, אז הוא גם התאבד. למרות שאני יכול להגיד שאחרי עמית, אחד מהדברים הראשונים שאמרנו, אם לעמית הייתה חברה, אז הוא לא היה מתאבד.
ופולי אותם הייתה אישה.
הוא היה אישה נהדרת. הוא התאבד.
הוא התאבד. מה השיח ביניכם כשאתם שומעים שיותם מתאבד? מה עובר לך בראש? הדבר הראשון שעלה לך בראש, מה את חושבת?
אתה לא חושב, אתה
עמום.
בעוצמה של כאב מאוד גדול.
העולם, הכל מתמוטט שוב. הכל שוב נופל, הכל מתמוטט, מה קרה. אז לאט גם, כמובן, מה שהיה לנו עם עמית הפך להיות יותר חזק עם יותם, רגשות אשמה, שזה משהו בלתי נפרד, בוודאי בהתאבדות. אני חושב שזה כל הורה שקול, יש לו את רגשות אשמה.
רגשות אשמה?
אבל אצל מתאבדים בפעם שנייה.
מה אתה מרגיש? מה?
איפה היינו? למה זה קורה לנו שוב? אז על עמית, עמית מיד שאלנו מה, במה לא היינו בסדר. כי עד שזה לא קורה לך, אתה בטוח שכל מי שמתאבד זה משפחה לא בסדר, גירושין, אלימות במשפחה, אנשים לא יציבים.
אצל עמית לא ידענו. עוד לא יכולנו לעזור, כי לא ידענו. אצל יותם הוא שיתף וביקש עזרה, ולא הצלחנו. וכל מה שאני חושבת על יותם, עולה לי תמונה של, היה איזה צונמי מאוד גדול, לא זוכרת איפה, והייתה ילדה ששקעה בבוץ, ומצלמות צילמו אותה, וראו אותה לאט לאט, הולכת וטובעת בבוץ, בסוף תורים רק את הכף יד שלה, הולכת ונעלמת. וזה מה שהיה לנו עם יותם. שאתה לא...
לא הצלחנו.
לא הצלחת לעזור.
זאת אומרת, אם היום, קודם כל רגשות אשמה, אני חושב ששנינו החלטנו שאנחנו מהר מאוד מדחיקים בצד, כי זה לא מוביל לשום דבר.
זה הייתה החלטה משותפת?
בלי לדבר.
לא, מה שאנחנו, אחרי עמית, גיל לקח עזרה והיה בטיפול פסיכולוגי.
הייתי בטיפול.
אני לא. אחרי אותם שנינו הלכנו לטיפול פסיכולוגי. עכשיו, אני לא חושבת שזה איזה, כאילו שישבנו והחלטנו על הרגשות אשמה, אבל זה תהליך שאני חושבת שעברנו אותו בטיפול שעשינו ביחד.
זה עזר הטיפול הפסיכולוגי שקיבלת?
כן, שני דברים עזרו. גם הטיפול פסיכולוגי וגם היינו בקבוצת תמיכה של משפחות שעברו את התאבדות מטעם העמותה בשביל החיים.
כן.
וזה היה מאוד משמעותי, שלהיות שנה עם משפחות שעברו אותו דבר. אומנם אצלנו היינו שניים בשניים, זה היה אפילו קצת יוצא דופן, אבל
זה נתן המון כוח.
אני רוצה להגיד יותר מזה, אני מרגישה שהטיפול הפסיכולוגי האישי שלקחנו, חיזק את העמוד השדרה הפנימי שלנו, שלי בכל אופן, והקבוצת תמיכה היא חיזקה את התפקוד החיצוני שלך עם החברה והסביבה. כאילו אני חושבת שהשילוב הזה ביחד היה מאוד מאוד נתן המון.
כשאת מדברת על קושי, יש סוגים של התמודדות מול קושי. מה אומרים לילדים? מה את אומרת לעצמך? מה את אומרת לחברה? איפה היה קושי הכי... הקושי שהיה לך הכי קשה להתמודד מולו? מה היה הקושי הכי חזק שלך?
אני חושבת שני דברים, שאת מה אומרים לילדים, זה אומרים את האמת, כאילו, אז
במשפחה.
פה פחות התלבט, לא הייתה לי הרגשה של התלבטות.
לא היה.
הקושי שלי היה איך לתפקד ולהמשיך, כי באמת זה עוד פעם התרסקות כללית מצד שני. אתה יודע מהניסיון שכבר היית במצב מרוסק לגמר והתרוממת. ורצון היה מאוד להיות כבר אחרי השנה הראשונה. כי היה לנו חבר טוב ששאל אותנו, האם פעם שנייה זה יותר קל או יותר קשה? ואמרנו גם וגם. ואני חושבת שהקל, המילה קל היא לא מתאימה פה, אבל העובדה שהיית במקום הכי, הכי נמוך והצלחת להתרומם ולחזור ולתפקד, זה משהו, הידיעה הזאת היא משהו שעוזר.
שתוכלי לקום, הידיעה שתקומי.
כן.
ידעת שתקומי.
אבל הקושי לתפקד גם בבית, לחזור ולתפקד, וקושי בעבודה, לצאת החוצה, איך... אני הייתי אז יועצת חינוכית, שעוסקת בבעיות של ילדים, אני לא הצלחתי להציל את הילד שלי ולטפל בילד שלי, איך אני יכולה בכלל לעמוד ולהסתכל על אנשים ולעזור להם בבעיות שלהם? ואחד הדברים שעשיתי זה הצוותים של המחנכים שליוויתי אותם, בישיבה הראשונה פשוט אמרתי את זה, ודיברתי על הקושי הזה.
שיתף בקושי.
ושיתפתי בקושי, ומוכן להגיד שקיבלתי הרבה חיזוקים.
מהסביבה.
מהסביבה, כן.
אני רוצה שתדברו איתי ותגידו לי עוגנים שנתנו לכם כוח.
אוקיי, קודם כל, העוגן
אחד, ראשון זה,
ראשון זה, הבן, זה הזוגיות.
זה החיבור.
זה הכי חשוב.
אז המשבר חיזקות הזוגיות?
לגמרי.
אצלנו, אנחנו יודעים שיש לזה פוטנציאל מאוד נפיץ גם לפרק.
זה יכול לחזק.
בעצם זה חיזק, שאני חושבת שאחד הדברים זה שכל אחד כיבד את הדרך שמתאימה לשני, גם אם היא לא הדרך שלו.
זה מאוד בלט אחרי עמית למשל.
שמה?
שלי היה מאוד צורך מהר מאוד לצאת החוצה, לדבר עם אנשים, לדבר על הנושא, לצאת לחתונות, ולפחד להיות גם...
ואסתר לא.
ואסתר.
אני גם, אבא שלי נפטר בתוך השבעה על עמית. ישבתי 9 ימים ואחר כך הייתי בשנת אבל על אבא שלי, ואני מוכן להגיד שפשוט תפסתי על זה טרמפ, והייתי בשנת אבל על עמית שלמה, כי על בן, רק על אבא זה ואמא, רק על הורים זה שנה.
מבחינת הלכה.
על בן זה 30
יום. ועל בן זה רק 30 יום.
אז תפסת טרמפ, היית כל השנה בעיקר.
כן, וזה מאוד מאוד התאים לי, נתתי מקום, לא יצאתי, הקפדתי מאוד מבחינה הלכתית, אבל לא בגלל ההלכה. ושזה התאים לי למה שאני מרגישה, אבל הרגשתי לקראת סוף השנה, שכבר אני רוצה לצאת.
אחרי שנה.
אני רוצה לחיות.
עכשיו, אז אני רוצה כך. דיברנו על עוגנים שחיזקו אתכם. אז אחד זה הזוגיות. עוגן נוסף זה הקבוצת תמיכה. מה, איזה עוד עוגנים עזרו לכם לקום? איזה החלטות קיבלתם שעזרו לך להיות היום בן אדם שתומך, שעוזר?
אני זוכרת את עצמי מול, בתוך השבעה, מול התמונה של עמית, אומרת לא, אומרת בלב לא, אני רוצה להמשיך לחיות. ואני חושבת שהחלק הזה שאתה רוצה להמשיך לחיות, לא רק בשביל הילדים, אלא בשביל עצמך, זה בעיניי מאוד חשוב. מי שכאילו, הילדים מאוד עוזרים, בנימין היה אז בן 3, וזה שהייתי צריכה לספר לו, לשחק אותו, להלביש אותו, כאילו, אין חוכמות. אז העשייה הזאת לאט לאט מרימה אותך.
את ידעת שאת רוצה לחיות.
בשביל עצמי.
בשבילך, לכבודך.
כן. ואני חושבת שזה מאוד חשוב.
אני יכול להגדיר את זה אפילו יותר.
אני ממש אוהבת את המשפט הזה.
כי אני יכול להגדיר את זה, אמרנו את זה פעם, הרבה דברים, שהעמית ויותם לא הצליחו לבחור בחיים. איבדו ברגע אחד את הבחירה לבחור בחיים. אנחנו רוצים לבחור בחיים. מה שהם לא הצליחו, אנחנו כן בוחרים. בשבילנו. כי יש, החיים זה דבר כל כך יקר וכל כך יפה, ויש כל כך הרבה דברים שכן, אנחנו בוחרים לחיות. לנסוע לחול ולבלות ול...
לטייל, אבל גם חיים משמעותיים, גם
משמעות.
לעזור לאנשים. במקום שאנחנו נכוונו, אם אנחנו יכולים לעזור לאנשים אחרים, או למנוע ולהוריד את ה... להפחית מהתופעה.
מבחינת עוגן, אני חושב שיש נושא שהוא חשוב. אנחנו הרגשנו שגם החברה מסביבנו, הקהילה, היא עוגן, אבל זה לא בא לבד. זאת אומרת, מהרגע שאנחנו קיבלנו את ההחלטה, שאנחנו מדברים על זה, ושהבית שלנו פתוח, ואנחנו לא מתביישים מזה.
ואין סודות.
אז אנשים הרגישו נוח איתנו. לא, זאת אומרת, יש כאלה הורים שמספרים, ש... גם הורים שקונים, ודאי הורים של מתאבדים מספרים, אוי, כשרואים אותי עוברים לצד השני, הם מפחדים לדבר איתנו.
זו תופעה.
תופעה עוברים לצד השני של הכפיש.
מה יש לך?
אנחנו לא הרגשנו את זה.
אנחנו לא הרגשנו את זה.
אף פעם לא הרגשנו את זה מאף אחד. מאף אחד. ואני חושב שזה בגלל שהיה הדדיות.
זה שאתה משתף, אתה חושב שזה קירב את האנשים
האלה? לגמרי, לגמרי.
היחס של הקהילה שלכם, החיבוק שלהם, מחזק אתכם?
מאוד.
מאוד, מאוד.
נותן כוח, האכפתיות של
האנשים,
האמפתיה.
לגמרי.
ההתעניינות.
בהחלט.
עד היום מתעניינים, נכון?
כן, תודה.
את עשית שינוי. את היית מורה, ואחרי שעמית התאבד, הבן הראשון, הלכת לתת ללמוד ייעוץ, איך לעזור לאנשים. עשית שינוי קריירה.
כן, אני הרגשתי, כאילו אחרי עמית, גם אחרי אותם אחר כך, אתה לא יכול להמשיך אותו דבר. כאילו משהו משמעותי השתנה בחיים שלך בצורה מאוד משמעותית, אתה לא יכול להמשיך אותו דבר. הסבה לייעוץ שעשיתי, ואחר כך העבודה בייעוץ שהעסיקה אותי ומילא אותי כל הזמן בקשיים של ילדים, של משפחות, ולהעסיק את זה, כשהמקרה הראשון שהיה לי, זה המקרה של נערה שאימה בהתאבדות, שהייתי צריכה לטפל בו. אבל העיסוק בבעיות של אחרים מאוד עזר לי, ונתן לי כוח. אחרי אותם, הרגשתי ש... אני כבר לא מספיק פנויה בשביל זה, ואני צריכה להוריד קצב ולהיות יותר בשביל עצמי. ואז החלטתי שאני יוצאת לפנסיה מוקדמת, ועושה דברים אחרים.
גם היום את עוזרת.
היום אני עוזרת, אבל מעבר לעזרה, בעיסוק יומיומי, הלכתי לעולם ללמוד ארכיונאות, ואני עוסקת בנושא של ארכיון. של הקיבוץ שאני גרה בו, וגם למדתי...
מעלה גלבוע.
מעלה גלבוע.
שכולם ידעו.
קיבוץ מעלה גלבוע. וגם אני למדתי ואני כותבת סיפורי חיים. אני מראיינת אנשים שרוצים להוציא ספר, לעשות ספר עם הסיפור חיים שלהם, מראיינת, משכתבת, ויחד עם גרפיקאית אנחנו מוציאים ספר.
מדהים.
והעיסוק הזה בסיפור חיים של אחרים זה נפלא.
גם אתה. גיל, עשית שינוי.
עשיתי שינוי מיד אחרי עמית, במקרה, זה יצא. זאת אומרת, עד עמית הייתי מגדל עופות בקיבוץ, בעין הנציב, והלול זה ענף מאוד קטן, אתה עובד, שני אנשים, אין הרבה מה לדעת, וזה עבודה די משעממת, אבל זה מה שלמדתי, למדתי בפקולטה, הייתי אגרונום.
ועשית עכשיו שינוי?
אז אני עושה שינוי ואני עובד עם אנשים. עובד עם אנשים, מדריך מגדלים אחרים, ואז מסתובב הרבה, והקשר עם אנשים נתן לי המון. ואני גם היה לי מין אובססיה כזאת, שאני מדבר על עמית עם כולם, מספר להם את הסיפור. זאת אומרת, מעבר לנושא מקצועי, גם שיתפתי אותם, וזה נתן לי המון. וזו עבודה הזאת שעשיתי עד הפנסיה, 25 שנה. אחרי הפנסיה היום, אני גמלאי, אני עושה דברים... לעצמי ולעזור לאחרים. זאת אומרת, אני מחפש משמעות, דברים שכל הזמן רציתי לעשות, אבל בגלל עבודה לא עשיתי, היום אני עושה.
מה אני רוצה לשאול, מסתכלים עלינו אנשים שחוו טרגדיות. חלק מהם חוו טרגדיות שהבנים התאבדו. אני רוצה שתגיד לי, אתה, הדבר, איזה מסר אתה רוצה להעביר להם עכשיו? איזה מסר?
קודם כל לא להתבייש, דבר ראשון. אין מה להתבייש על מה שהבן שלך עשה, וגם להסתכל קודם כל על הדברים, לראות את הדברים היפים שהוא עשה בחיים, ולהצטער על מה שהוא עשה בסוף. אבל לדבר, לדבר על זה, לפתוח את הנושא.
מה עוד?
עכשיו, דבר שני, לחפש משמעות. זאת אומרת, מכל מצב רע אפשר לצמוח דבר טוב.
אתה מרגיש שצמחת?
מאוד. אני מרגיש בן אדם הרבה יותר טוב היום אחרי מה שקרה. בהחלט.
את מרגישה
שהכאב, שהמשבר, שאת צמחת מהכאב הזה?
אני חושבת שכן. אני חושבת שהזוגיות שלנו התרחבה. אני חושבת שאנחנו, מבחינה אישית, יותר מודעות לאחר ולנתינה, ואני חושבת שאחד הדברים שקשים נורא בשכול, זה נושא של החמצה. ואני לא אגיד שזה לא לפעמים ככה נותן לך זבנג, כשאתה רואה תמונה של כל ה... אני רואה אחות שלו בדיוק שלך נותן תמונה של כל המשפחה שלה, עם כל השבט, עם כל הילדים והנכדים. ועושה בום, אני יודעת שאם אני אשלח תמונה כזאת, תמיד אני אראה שם את, את הבור שחסר. אבל אני מאוד משתדלת לא להימצא במקום הזה של ההחמצה, כי הוא מפיל למטה, אלא להסתכל על מה שיש. יש לנו נכדים, יש לנו ילדים מוצלחים, יש לנו משפחה יפה, יש לנו עשייה משמעותית, יש לנו עיסוקים, אנחנו בבריאות טובה, אנחנו מטיילים, בכושר לטייל, לעשות דברים, ללמוד דברים חדשים, ונסה להיות יותר במקום הזה מאשר במקום של החמצה. כשאני אומרת, אופ, סובבי את הראש, סובבי את הראש.
קמים בבוקר.
הרבה פעמים מדברת עם הורים שכולים שאין להם כוח לקום בבוקר. מה אתה רוצה להגיד להם?
קודם כל זה טבעי. בהתחלה זה בוודאי. גם לי לא היה כוח לקום בבוקר.
היום אתה קם ב...
אנרגיות, רק דברים. וואלה, איזה יום מחכה לי. איזה יום כיף מחכה לי.
אתה אומר את זה לעצמך?
בוודאי. אני יודע מה מחכה לי. שאני הולך לפעילות כזאת וזאת.
אתה פעיל פוליטי.
אני פעיל פוליטי.
אבל לא נפרט, אבל אתה עושה דברים.
בשטח.
אתה תורם, אתה משפיע, אתה מקדם דברים שאתה
מאמין. הוא מקווה שהוא משפיע.
המוטו שלי זה לעזור לאנשים. לתת לאנשים זה נתינה אדירה לעצמי.
והנתינה הזאת בעצם, כמה שאומרים שזה שבלוני, הנתינה נותנת כוח.
בוודאי, בוודאי, המון.
גם לך, אסתר?
המון.
כן, אני יותר, כאילו, שתי עבודות שבחרתי הם יותר... סיפורים, ארכיונות זה סיפורי מקום, אנשים זה סיפורים אישיים. אני נמצאת יותר במקומות האלה, שאני נורא אוהבת את ה... לחשף לסיפורים האלה ולשתף ולעשות. ובעצם כשאתה עובר עם אדם על הסיפור חיים שלו, זה גם מין סוג כזה של איזה סוג של חשבון נפש שאדם עושה, והסתכלות והתבוננות, זה מאוד טוב.
אבל גם הנתינה המשותפת שלנו, אבל... שאנחנו הולכים.
הנתינה המשותפת שלכם שאתם הולכים...
הולכים לדבר על הנושא של אובדנות, הולכים לתת, להסביר לאנשים מה יכול להיות הסימנים, לשים לב על האחר, גם לנוער, גם לאנשים מקצועיים. זה אנחנו הולכים ביחד.
יש ממש, בעמותה בשביל החיים, יש להם ממש תוכניות מניעה, עם הרצאות מניעה, ואנחנו מטעם העמותה מגיעים לכל מיני מקומות.
איפה
שיש הרצאה מסודרת עם מצגת שמדברת גם על הנושא של ניפוץ מיתוסים ששייכים להתאבדות, כמו למשל, אם מדברים על התאבדות, זה מגביר את התופעה או לא? כל מיני דברים כאלה, או מי שיש לו מחשבות להתאבד, זה לא יעזור כל מה שתעשה, הוא בסוף יממש את הרצון שלו. אנחנו מדברים על הדברים האלה, ו... שני דברים שאמרתי, הם לא נכונים. צריך לדבר על התאבדות, צריך לדבר נכון, אבל צריך לדבר, ואפשר למנוע, אי אפשר לחסל את התופעה בכלל, אבל אפשר להפחית אותה בצורה משמעותית. ודבר שני בהרצאות, זה הנושא של נורות הזרה, נורות אדומות, סימנים, שאנשים יהיו יותר מודעים, ושזה יהיה במודעות, שצריך לשים לב לדברים האלה.
עמית ואותם מסתכלים עליי. יש משהו שהיית רוצה להגיד להם, שאת גאה במשהו, שאת רוצה לשתף אותם במשהו, שהיית רוצה לספר להם משהו?
מה היית רוצה לומר להם?
אני... תראי, אם אני אגיד להם מבחינתם, אני עדיין כועסת עליהם. על ה... איך הם החליקו במורד הזה ולא עצרו. כי הם יודעים שהם מקבלים עזרה. והם... אבל אני חושבת שאם אני שואלת מה הם אומרים לי,
מה הם אומרים?
אז אני חושבת שהם מאוד אוהבים את, את הדרך שלנו ואת המסלול שבחרנו ואת העשייה שלנו, גם בצד ה... יום יום של החיים, גם בצד הדתי, בבחירות שלנו מבחינה דתית. ו...
הדת חזקה אותך?
כל אחד בצורה אחרת.
האמונה נותנת אורך?
כן ולא.
אצלי לא.
האמונה לא? יש לך טענות לקדוש
ברוך הוא? לא. לא, ממש, אני לא. אסתר כן. אני לא, כי אני, הוא לא חייב לי שום דבר. אני בהשקפה מאוד ליבוביץ'ית, מה, אני קטן, מה, אני, מה הוא חייב לי? אני חייב לו. ועם זה אני חי כל השנה, זאת אומרת, מאז שחזרתי בתשובה, זה המסר שלי, שאני... בסדר. אין, אני לא מבין אותו.
האמונה לא נתנה, לא הבנת אותו? לא הבנת אותו.
אני לא מבין, אני לא מבין את השיקולים.
האמונה, הדעת,
זה... לא שינה, לך... זה לא, לא, לא לטוב לך? ולא לרע. לא, המשכתי בשגרה, כי אמונה זה להתאמן. אז המשכתי.
מה עמית ואותם מסתכלים עליך עכשיו למעלה? יש משהו שאתה רוצה להגיד?
בסדר, מה שאני רוצה להגיד, תחזירו את הכדור אחורה.
ואם הם מסתכלים עליך עכשיו, מה הם חושבים לעצמם?
אני חושב שהם מרוצים.
הם מרוצים?
כן. כן.
מה אתם מאחלים? מה הייתם רוצים לאחל אחד
לשלושה? רגע, אני רוצה להגיד משהו לנושא של אמונה. חברים החילוניים שלי שאלו אותי כבר אחרי עמית, אם האמונה מחזקת. כי כשהחילוני מסתכל על הדתי, בדרך כלל, שוב, בסטיגמות, אז יש לו את האמונה, השם נתן, השם לקח, יש שם השם מבורך, הכל בסדר, הכל טוב. ואני נמצאת במקום שאני אומרת, אני מאמינה, וזה מה שאני מקבלת, כאילו אותה, זה כאב מאוד מאוד חזק, ואני אחרי עמית, אני דווקא דבקתי מאוד בהלכה, ובמה צריך לעשות, וכאילו... להקפיד יותר מבחינה הלכתית וכו' וכו'. אבל גם עם פרופורציות וגם שחררתי קצת, הייתי פחות כבר קפדנית על הילדים שלי, מה שהייתי בהתחלה, שזה מאפיין חוזרים בתשובה. ואחרי אותם, אני פשוט, היה לי כאב עצום וכעס אותם. הוא היה בזמן התפילה, היחידי שהיה איתו שם זה היה הקדוש ברוך הוא. מה? ואני לא מוכנה לדרך של גיל. גיל זה אמונה קרה. אני לא רוצה את האמונה הקרה הזאת. אני רוצה להרגיש קרבה. וכשאתה מקבל סתירה ממישהו שהוא קרוב לך, זה נורא, נורא, נורא כואב.
ואת עדיין אישה דתייה.
ואני, נכון, אז אמרו לי, יש לך משבר מענקי. הרגשתי שאני לא יכולה להתפלל, ללכת לבית כנסת. הרגשתי שאני לא יכולה להתפלל. לא הסכמתי להעביר שיעורים או להגיד דברי תורה, כי הרגשתי שאני יצא ממני יותר מדי כעס ורעל ודברים לא טובים. אבל זה היה כאב באמונה, זה לא היה משבר באמונה, זאת אומרת, אין, זה לא... אבל אני חושבת שדווקא בגלל שנתתי מקום לדברים האלה, וללכת לפי מה שאני מרגישה, גם אם זה לא הלכתי, דווקא הצלחתי... לצמוח ולצאת מזה, אבל שוב, אי אפשר להמשיך אותו דבר אחרי מה שקורה לך. ואני היום נמצאת במקום שמאוד חזק, במי שמכיר את מה שקורה בסקטור הדתי הלאומי, של מניינים משותפים, שגם נשים יכולות לקרוא בתורה, שגם נשים יכולות להיות חזניות ולהוביל תפילה, ואני מאוד נמצאת במקום הזה. ואני זוכרת את הפעם הראשונה שהייתי חזנית בקבלת שבת, ממש הייתה לי הרגשה שעמית ויותם איתי, כאילו שזה חלק מהעניין, אתה לא יכול להפטיר כשתקד, זה צריך משהו אחר.
יותם היה...
אבל משהו שתורם לחיים, ויותם היה...
מתחזן,
הוא היה מקסים. אני זוכרת את זה מפעם באה במעלה גלבוע לבית הכנסת, ושומעת מרחוק ששרים, ובמעלה גלבוע כשהגענו אליהם, הם לא שרו, הם היו, הייתה להם תפילה נורא קרה, יבישה. אני שומעת של שרים, אני נכנסת לבית כנסת, אני רואה את הבן שלי עומד בה, והוא השליח ציבור שכולם שרים איתו.
יש לי שאלה,
תקשיבו
אתם, אתם זוג בלתי נתפס. בכל קנה מידה, גם בהיבט הסיפור, אבל בעיקר בהיבט של הצמיחה והזוגיות והאופטימיות. באופטימיות, אני נעלמת באלף, כשאני רואה בצופה ובאת ונשאת דברים בחנוכה לפני הורים שכולים, והם... נחזו במילים שלך כמו... השיח שלך עליהם היה בלתי נשכח. מאיפה הכוח הזה? מאיפה הכוח? ותנו לי איזשהו... תנו לאנשים איזשהו... מסר שלכם שאפשר לקום, שאפשר לחיות חיי משמעות אחרי שהדבר הרע מכל קרה, ואצלך זה פעמיים. אפשר?
אני אגיד שלושה דברים.
זה לא כיף, אבל אפשר.
זה לא כיף, אבל שלושה דברים. חימותי. קודם כל, המשפט הראשון שמעתי אחרי עמית, זה משפט שאני מחזיר מה זה, כל הורש הכול. זה מיורש הכול, שכן שלי בן הנציב, אמר לי, גיל, תדע עכשיו, שכול זה נכות לכל החיים, אבל אחוז הנכות אתה תחליט בעצמך, וזה משתנה לאורך זמן, לפעמים אתה נכה ב-100% ולפעמים אתה בכלל לא מרגיש את הנכה, אבל זו החלטה שלך, זה דבר אחד. דבר שני, יש ספר מדהים של ויקטור פרנקל, אדם מחפש מוצא, ויקטור פרנקל, פסיכולוג, ניצול אושוויץ. הוא אומר, אם אתה נותן בדברים הכי קשים, כשאתה עובר לדברים הכי קשים, אתה מחפש איזושהי משמעות, אז יש לך בשביל מה לחיות, ובעד מה לחיות. לנו יש בעד מה לחיות, בשביל מי לחיות, בשביל מה לחיות, זה הדבר השני. והדבר השלישי זה הדבר שאני נתתי, את דוגמה שנתתי בחנוכה על יוסף. יוסף פעמיים נפל בבורות הכי עמוקים, תרתי משמע, בבור ממש, נפל בבור, ויצא והפך להיות הבן אדם השני בחשיבותו אחרי האל המצחי, סגן אלוהים הפך להיות, דווקא כשהוא היה במצב הכי קשה. זה...
זאת הגדולה.
זה הגדולה.
מהמשבר?
לצמוח.
המצמיחה.
כן.
את יודעת ש... בתנך, בימי קדם, האבן המשבר, זה האבן שעליה האישה ילדה. כי לידה זה משבר מאוד גדול, זה טראומה לגוף, זה... אבל מכאן מתחילים החיים. ואבן הלידה קוראים לה אבן המשבר.
אז
נשמע
את זה ממכם, זה הדבר הכי נעלה. שאפשר לבקש ממשפחה מופלאה כמותכם. ואני...
רגע, אבל אני... לא, אני רוצה אבל להגיד עוד משהו. אני רוצה להגיד עוד משהו. שאני חושבת שזה עלה גם בדברים שאמרתי קודם, אבל שאני חושבת, בעיניי שני דברים מאוד מרכזיים. אחד, זה ללכת לפי מה שאתה מרגיש, ומותר גם להרגיש עצוב, ולהיות על הקרקע מרוסק, ולהיות שם, ולהישאר במיטה, ולא לצאת מהמיטה שקשה לתפקד. לא חייבים לרוץ ישר ולתפקד ולהיות חזקים. צריך לתת מקום לעצב, ולאט לאט צומחים. וכשנותנים מקום לעצב, אני חושבת שאחר כך יש יותר אנרגיות וכוח להמשיך. זה דבר אחד. ודבר שני, גם להיות מאוד כנים עם עצמך. לפעמים כהורי שקול לא נעים לך, איך אתה הורי שקול יכול לשמוח? איך אתה כהורי שקול יכול לחיות? האם אני תמיד כהורי שקול צריכה להגיד שהזמן לא עושה את שלו, ואי אפשר לצאת מזה, זה הדימוי של הורי שקול? לא, אני הולכת עם האמת שלי. אני בחוויה שלי, ואני לא מדברת על חוויות של אחרים, הזמן כן עושה את שלו. ואני לא יכולה להגיד שאני כל יום קשה לי לקום מהמיטה, בגלל שאני חושבת על הבנים שלי. לא, אני קמה מהמיטה כי אני רוצה לעשות הליכה, כי אני רוצה להיות בריאה, כי אני רוצה ללכת לטייל, כי אני רוצה ללמוד, כי אני רוצה לעשות. יש לחיים כוח עצום, וצריך לתת לכוח הזה למשוך אותך קדימה.
וכל אחד בקצב שלו.
גיל ואסתר אלכסנדר, לכבוד לי. שבאתם. לברככם, אדוני ישמרכם.
תודה.
תודה אותנו ואת כל בני משפחתנו, כל עם ישראל.
אני מבקשת להודות לכם שהייתם איתנו ומקווה ששאבתם כוח מהאנשים המופלאים שראיינתי. אשמח שתשתפו. עמותת אור למשפחות זמינה בפייסבוק, באינסטגרם, באתר, ביוטיוב ובספוטיפיי. עמותת אור למשפחות תומכת, מחבקת ומעודדת הורים ואחים שכולים לבחור בחיים, ועושה ככל שלאל ידע לכבוד משפחות מופלאות אלה במגוון רחב של פעילויות, מפגשים ואירועים. אשמח מאוד לתרומתכם. דרך אתר אור למשפחות. משום שלמדתי בחיי שדברים גדולים חייבים לעשות יחד. יחד נאיר לבבות רואים. אשמח לפגוש אתכם גם בפרקים הבאים. שלכם ותמיד באהבה, אירית.